עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. ליאל אלי, הפודקאסט.
בוקר טוב חברים, בוקר טוב לכולם. הפרק של היום הוא אחד המעניינים, הוא בנושא הפרעות קשב וריכוז, אבל רגע לפני שנתחיל, הפרק בחסות ספרייט. מרגישים שחם פה למרות הגשם הקטן שהיה פה שנתן טיפה אווירה טרופית, עדיין בזמן האחרון נראה שהכל מתחמם, העומס, הלחץ, החום, הלחות, פקקים. חברים, אני היום נתקעתי על הבוקר מאחורי מסעית זבל רבע שעה, מה שגרם לחום גופי, להתחמם, להתרגז. בקיצור חברים, החום והכל משפיע עלינו. אז מזל שהפרק של היום בחסות ספרייט, וופ, איך חיכיתי לעשות את הסאונד הזה, חברים, את ה-ASMR, it happens, stay cool, ספרייט מציעים לנו להסתכל על הדברים קצת אחרת, להבין שזה חלק מהחיים, חברים, תשתו משהו צונן, מה שצריך להשתבש, ישתבש, תסתכלו על המצב בהומור, וואו, אני חייבת לשתות מהדבר הזה, אם מלא. ולגבי המסעית, חברים, אני ניצלתי את הזמן, שמתי מזגן ברכב, עשיתי שיחות, בסבבה, פתאום היה לי סבבה להתקע מאחורי מסעית. אז it happens, stay cool, תנסו להסתכל על דברים קצת אחרת. אוקטובר, חברים, זה חודש המודעות להפרעות הקשב והריכוז. עכשיו, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל אני לפני שנתיים התחלתי לרשום ספר לבני נוער, לתיכוניסטים ליתר דיוק, ואחד הפרקים, בעיניי, הכי חשובים שיש בספר, זה הפרק על הפרעות הקשב והריכוז. אני, חברים, לא ידעתי שיש לי, עד שפגשתי את דוקטור שירלי הרשקו. שלום.
שלום.
דוקטור שירלי הרשקו היקרה שכתבה את החצי השני של הפרק, את החצי המקצועי והפרקטי. מי שהכירה בינינו זה בעצם רויטל מרסיק, התותחית והאלופה, שאני מוכרה לה, תודה על זה. ואני ממש שמחה לארח אותך, שירלי, אני מתרגשת.
יואו, גם אני.
איזה כיף. אז למי שלא יודע, מי את?
וואו.
רבת פעלים.
מי שלא יודע, אז אני באמת מומחית בהפרעות קשב, הלוגעות למידה, אני מאבחנת ומטפלת, אני גם מרצה באוניברסיטה העברית וחוקרת, יש לי מכון לאבחון וטיפול, יש לי גם טור בארץ, במאקו, יש לי 5 ספרים, אחד מהם בדיוק קיבל גם רב מחר, אנשי הקשב, יש לי גם פודקאסט, יש לי קהילה בפייסבוק.
את ההפך מהפרעות קשב, חביבתי. את ההפך מהפרעות קשב.
אני מודה שאין
לי... זה אירוניה איתך.
נכון, כי תמיד חושבים שלי יש, או שאני בתחום כי לבן זוג שלי יש, או לבנות שלי, אבל זה בכלל לא בא מהכיוון הזה, זה בא מהכיוון שאני פשוט מאוהבת באנשי הקשב המדהימים והיצירתיים והמדליקים, וגם בצורה שאני יכולה לעזור להם, נורא נורא במהירות ובצורה מדויקת, זה ממש כיף.
איזה קטע, אני גיליתי שכאילו לבעלך יש הפרעות קשב וריכוז,
נכון.
וגם לילדים שלך.
נכון.
מתבקשת השאלה, זה גנטי?
וואי, מאוד גנטי, זה עובר ב-75% מהמקרים מההורה לילד. אז הנה, באמת, לי אין ולבן זוג שלי יש, אבל שלושת הבנות שלנו יש הפרעת קשב, זאת אומרת שגם אם ילד עם הפרעת קשב או ילדה, בהכרח לאחד ההורים יש, בין אם הם יודעים או לא יודעים, אובחנו או לא, בהכרח.
זה אומר שיש הבדל פיזיולוגי בין מישהו שיש לו הפרעות קשב וריכוז לבין מישהו שאין לו?
בול, וזה מה זה חשוב להגיד את זה, שזו הפרעה שנולדים איתה עם מוח שהוא פשוט קצת אחר, יש בו פחות דופמין, יש בו מבנים מוחיים שהם קצת אחרים, וממש נולדים זה לעולם, זאת אומרת לא מקבלים את זה ממסכים או תזונה או חינוך לקוי או דברים כאלה, אלא זה גנטי, זה פיזיולוגי, זה תורשתי, רפואי, מאוד חשוב לדעת את זה.
הבנתי. אוקיי, אז אני אספר לכם טיפה רקע על הפרעות הקשב והריכוז שלי. אני כבת נוער לא הרגשתי שיש לי. הרגשתי שאני מאוד איטית במבחנים, אז הלכתי לעשות אבחון פסיכודידקטי כדי לקבל הערכת זמן. אבל אני מרגישה, ויותר נכון, התחלתי להרגיש בשנים האחרונות את הקשב והריכוז, בגלל המקצוע שלי שדורש הרבה יותר, ואני מניחה בגלל הסמארטפונים, הרשתות החברתיות ששואבות אותנו. ובגלל זה בעצם גם כשהתחלתי לרשום את הספר, הגעתי אלייך. מה התסמינים לבעיות קשב וריכוז? לפני שאני אתחיל, אני אגיד שהגעתי אלייך, כי כאילו, אני הרגשתי שאני מאוד אחיינית, מתקשה להשלים מטלות, חולמת בעקיץ, לא פרודקטיבית, וכו וכו. אז בעצם מה התסמינים לבעיות קשב וריכוז?
טוב, זה באמת את ציינת חלק ניכר מהם. אני אשמח להגיד את התסמינים, כדי שבאמת גם המאזינים והמאזינות יוכלו לבדוק את עצמם. אבל בסוף אני אתייחס גם לעניין של בנות, שיש הבדל בין בנים לבנות, ולא סתם את אמרת עכשיו שאת לא ממש הרגשת שיש לך את זה בבית ספר, אבל דווקא הרגשת את זה ביתר סט יותר בבגרות, גם לזה חשוב להתייחס לילדים ולמבוגרים. אבל בגדול, תסמינים, יש לנו את ספר ההבחנות ה-DSM, וממש אנחנו יכולים לעבור על התסמינים, יש ככה 9 עיקריים, שזה דחיינות, זה... יש,
צ'ק.
אז זה טווח קשב שהוא קצר, באזור ה-5 עד 15 דקות, יש מוסכות מגירויים או חיצוניים, או פנימיים, מחשבות כאלה שעולות, יש יותר שכחנות של שמות, אירועים, פגישות, דברים, אובדן של חפצים.
יואים, זה לא אני.
קושי בסדר וארגון. בין אם בבית, בחדר או בחיים, קושי לעקוב אחרי הוראות ככה לפי סדר, ולעשות פעולה שכוללת הוראות אחת אחרי השנייה, אחרי השנייה, אחרי השנייה, אלה התסמינים העיקריים. עכשיו, אצל בנות, אנחנו כן היום יודעים, ממש בשנים האחרונות, שזה נראה קצת אחרת מבנים, כי בנים הם בדרך כלל יש להם יותר את ההיפריות, ויותר רואים את זה מול העיניים. הם יותר זזים ומפריעים בכיתה. בנות הן יותר מרצות, הן יותר משתדלות להיות טובות, הן יותר נושאות את הקשיים בשקט, הן יותר מאשימות את עצמן, שהן אולי עצלניות, או שהן אולי לא מתאמצות מספיק, או חסרות מוטיבציה. ואם הן אינטליגנטיות, עם אינטליגנציה ממוצעת ומעלה, מה שבהחלט את, אז הן בהחלט יכולות לעבור את הבית ספר, ואפילו בהצלחה, אפילו להצליח בלימודים, ממש, כי מספיק להם לקלוט משפט אחד מהמורה, הן לא צריכות להקשיב כל השיעור כל 45 דקות, הן קלטו משפט אחד, ויאללה, יכולות לעבור את המבחנים. והקרייסס האמיתי מתחיל בחיים הבוגרים, כי הפרעת קשב היא לא הפרעה לימודית, היא הפרעה התנהגותית. ואז בחיים הבוגרים...
יו, מעניין.
כן, שאת צריכה עכשיו להתחיל גם את העבודה, וגם את הזוגיות, וגם את החברים, וגם לימודים.
ולתחזק מלא דברים.
כל ביחד, כן, עם לוח זמנים, ואין את ההורים כבר שיעזרו והתמחו, אז הכל מתחיל לקרוס, ואנחנו הרבה יותר שמים לב לזה.
אני קופצת קצת קדימה, אבל איך שנכנסתי, הבאת לי ספר, הספר החדש שלך זה זוגיות קשובה.
נכון.
אמרת לי, תרס, תקחי. עכשיו, אחד הדברים שאני מוצאת את עצמי חושבת עליהם, זה כאילו... איך אימהות, עם הפרעות קשב וריכוז מתנהלות? כי אני כן חושבת על העתיד על ילדים. אבל אני בעצמי עכשיו לא יכולה לדאוג לעצמי. אני שכחנית, ואני מבולגנת, ויש בעיות בסדר הארגון.
כן.
אז טיפים אולי לאימהות עם הפרעות קשב וריכוז, או בכללי הורים?
וואי, בטח. קודם כל אני שומעת את זה המון מנשים שמפחדות להיות אימא. ממש ככה, אמרה לי פעם מישהי שאני מנסה להכין חביתה והכל קורס. אז איך אני אחזיק את ה... או אני בקושי...
יו, בול.
בקושי מצליחה להחזיק את עצמי, לתחזק את עצמי. אז עכשיו תחזק תינוק, איך אני אעשה את זה?
ההזדהות ועוד כמה... ועוד כמה.
כן, זה מאוד מלחיץ. לפני, אני חייבת להגיד שאבחון וטיפול בהפרעת קשב עושה הבדל תאומי ונורא חשוב, כי קודם כל, האבחון רגע כדי להבין מי אני, מה אני, זה לא שאני חסרת אחריות, זה לא שאני עצלנית, זה לא שאני לא מספיק טובה, יש פה הפרעת קשב, יש פה הפרעה, שצריך להכיר בה, להתייחס אליה, להבין איפה היא באה לידי ביטוי, איפה אני יותר טובה, איפה פחות, אז אוקיי, אם אני פחות טובה בבירוקרטיות ודברים ניהוליים, אני אקח עזרה, או שהבן זוג שלי יעשה את זה, קודם כל להכיר ולהתייחס בהתאם, ממש כאילו הייתי עכשיו, הייתה איזושהי הפרעה אחרת שיותר קל לראות אותה מהפרעת קשב, כיסא גלגלים או לקות ראייה או משהו שרואים, והייתי מתייחס לזה, גם להפרעת קשב צריך להתייחס ולהבין אותה. ואחר כך יש הרבה כלים לטיפול, יש את הנושא התרופתי, יש את הנושא ההתנהגותי, בהפרעת קשב ממש צריך ללמוד תפקודים ניהוליים, זה משהו שהוא ממש לא בא בטבעיות, כמו שממש מלמדים ילד נגיד לקרוא, ככה צריך ללמד תפקודים ניהוליים, איך להתנהל עם הזמן, עם המשימות, עם הסדר, עם הארגון, ממש ללכת יד ביד, וללמד את זה. אחרי שלומדים את זה, בהחלט יש שיפור, ובהחלט מרגישים הרבה יותר capable, הרבה יותר מסוגלים להחזיק את כל הדברים האלה ביחד. זה מה שיפה בהפרעת קשב, אתה לא נתקע איתה. אתה ממש יכול לשפר אותה ולשדרג את איכות חייך משמעותית.
אז לפני שנדבר על דרכי טיפול, בוא נדבר על דרכי אבחון. איך אני יודעת לאיזה אבחון ללכת? כאילו, יש כל כך הרבה סוגים.
וואי, נכון, זה מה זה חשוב לדבר על זה, כי אני ככה נחת, כי אנחנו רואים המון, מגיעים לנו המון אנשים עם אבחונים שגויים, או שלא...
די,
כן,
קורה?
זה שובר את הלב, עד שבן אדם כבר הלך לאבחון, אז לא יבחנו אותו בגלל, נגיד, איזה מבחן מוקסו או טובה, אז באמת צריך לציין פה שמבחן מוקסו או טובה, כל מבחן ממוחשב, הוא לא מאבחן הפרעת קשב, כי זה מבחן של 20 דקות בחדר סגור, בלי מסיכים, בלי החיים, בלי ילדים, עבודה, דברים, ואפשר, אתה יכול לגייס את עצמך ולהצליח בו, שוב, במיוחד אם יש שם אינטליגנציה מעל הממוצע, אפשר לעבור את המבחן הזה בשלום. האמת שהמטרה בכלל של המבחן הזה המקורית היא אחרת, היא לא לאבחן הפרעת קשב, היא לבדוק את ההשפעה של טיפול תרופתי, לפני ואחרי, ממש כמו שאת עשית, ואז אפשר לראות אם יש שיפור כתוצאה מהטיפול התרופתי, ולהמליץ מפה והלאה. אבל ההבחנה עצמה חייבת לעשות על ידי שני פרמטרים. קודם כל, רעיון קליני של לפחות 3/4 שעה, עם מומחה בתחום, שעובר על כל החיים, מהילדות ועד היום, ורואה אם באמת יש שם את התסמינים, כמו שמאבחנים כל הפרעה, חרדה, דיכאון, OCD, כל דבר.
זהו, אז יש מצב שנגיד, יש הרבה אנשים שחושבים שהם סובלים מקשב, אבל למעשה סובלים מחרדה?
או ההפך. אלינו הרבה פעמים מגיעות בעיקר נשים לצערי, שחושבות שהן סובלות מדיכאון או מחרדה, אבל זה לא המקור לקושי, המקור זה הפרעת קשב, שלא הבחנה ולא טופלה, וברגע שמתחילים להתייחס אליה, פתאום החרדה מתמסמסת, הדיכאון, התחושת קיוט הזאת שהייתה 10 שנים, 20 שנה, עם ציפרלקס, עם טיפולים פסיכולוגיים ולא עברה, פתאום עוברת, כי האבחון הוא לא היה מדויק, אז חייבים לעשות הבחנה מבדלת, כי יש הפרעות שנראות דומה, ובשביל זה באמת צריך.
ואני מניחה גם לפנות למומחים, כן. ולקרוא ולא ללכת לכל אדם. בוא נדבר על דרכי טיפול, שלדעתי זאת השאלה הכי מעניינת.
נכון.
לפני שהכרנו, אז בעצם העליתי סטורי באינסטגרם, ואמרתי כאילו, איך אתם מטפלים בבעיות קשב שלכם? וקיבלתי מלא תשובות. אבל רובם המוחלט היה כדורים. קונצרטה, רטלין, אטנט. מה את חושבת על זה? ומה ההבדלים בין הכדורים? איך אני יודעת מה מתאים לי?
אוקיי.
אם בכלל.
טוב, זו שאלה ממש גדולה.
כן.
אבל אני באמת...
שאלתי 101.
אני אגיד את הדברים העיקריים על זה. לגבי הטיפול התרופתי, קודם כל זה בהחלט נמצא כטיפול יעיל וטוב להפרעת קשב, הוא נחקר גם המון המון שנים. זה בדרך כלל לא יהיה הטיפול היחיד, זאת אומרת, גם אני לוקחת טיפול תרופתי, אז אני עכשיו יותר מרוכזת מ5 דקות, אבל עדיין מה אני עושה עם החיים שלי, איך אני מתנהלת, מה אני עושה בזמן הזה, איך אני מארגן את הזמן, את הסדר, את הארגון, זאת אומרת, תמיד צריך להוסיף לזה עוד איזשהו טיפול התנהגותי, כדי שישלים את התמונה. וגם מי שלא מעוניין לקחת טיפול תרופתי, או לא יכול מסיבות כאלה ואחרות, עדיין הטיפול האחר ההתנהגותי יעזור לו. זאת אומרת, שאנשים לא יחשבו שהם הולכים לבחון כדי לקבל טיפול תרופתי, זה לא המטרה של לבחון, הולכים כדי לקבל הבחנה סופית, מאמנה, לעשות פה סדר רגע בחיים שלי, ואז לראות מה הדרך טיפול הכי טובה. אז לגבי באמת הטיפול התרופתי, היום יש לנו כבר המון 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 סוגים, בערך 20 סוגים, מינונים שונים של כדורים.
20 סוגים?
או מינונים שונים, כן, כן, יש הרבה כדורים ומינונים, וב-80% מהמקרים הטיפול התרופתי עוזר, או שזה אחוזים מטורפים.
אבל את יודעת מה מפחיד? לפתח תלות.
כן.
זה אחד הדברים שעד עכשיו לא התחלתי, בחיים לא לקחתי כדור של ריכוז מהפחד, להתרגל לריכוז הזה.
אז אני אגיד גם על זה...
האם קיים תלות בכדורים?
אז הרבה אנשים חוששים קודם כל מהתמכרות. כן. אז אני אגיד שדווקא המחקרים מראים לנו שכשיש הפרעת קשב שהיא לא מטופלת, אז יש פי 4 סיכון להתמכרויות מכל סוג.
דוי.
יכול להיות, כן, פי 4 סיכון, זה המון, זה יכול להיות לסיגריות, לסמים, לאוכל, למסכים, למין, כל התמכרות באשר היא, פי 4 סיכון. אז דווקא הטיפול התרופתי, הוא מאפס את הסיכון הזה, הוא מוריד את הסיכון להתמכרות משמעותית, כי בעצם התמכרות למשהו, מכניסה לך דופמין למוח. וכשאתה לוקח טיפול תרופתי, וזה מאזן לך את הדופמין במוח, אתה כבר לא צריך את אותה התמכרות, אז זה דווקא מפחית סיכון להתמכרויות, הרבה פעמים הוא מעודד גם מורים לבני נוער שהם מאוד מפחדים מהעניין הזה, דווקא כן לקחת טיפול תרופתי, ודבר נוסף, שגם את הכדור של הפרעת קשב לא חייבים לקחת כל יום, אלא לפי צורך. זאת אומרת, אם יש לי פתאום יום שעכשיו אני צריכה לשבת כל היום על טבלות אקסל ועל דברים כאלו, משלמים אם אני צריכה עכשיו לכתרוב 8 שעות ולא לזוז, אז אני יכולה לקחת, אם אני פה בפודקאסט, בכל הצד היצירתי שלי, כמו שאת עושה בעבודה ודינמיות, אז לא חייבים לקחת.
אז זה הפחד, שזה כאילו יחבא יצירתיות, כי נגיד הרבה אומרים שתרופות מסוימות יכולות להפוך אותך לזומבי.
אז זה אומר שתרופה לא מתאימה. בגלל זה אמרתי בהתחלה שיש 20 סוגים ומינונים, אם יש זומביות, אם אנחנו רואים משהו לא תקין, אז זה אמור לשפר את איכות החיים. אם אנחנו רואים שזה לא משפר, אז זה אומר שתרופה לא מתאימה. ממש כמו שאם יש לי עכשיו דלקת גרון, אני אקח מוקסיפן ואני רגישה לזה, או זה לא מתאים לי, אני אחזור לרופא, אני אגיד לו, זה לא עזר לי, נכון? אני לא אשאר עם הדלקת גרון, ככה. אני אבוא ואני אגיד לו, זה לא טוב לי, ננסה תרופה אחרת.
הילדים שלך לוקחים כדורים? זה סתם מעניין אותי.
כן, כן. כן, כי... וגם לי היה קשה עם זה, אוקיי? גם למרות שאני 20 שנה מומחית בתחום, מכירה, הייתי בכל הכנסים, אפילו המנחה פוסט-דוקטורט שלי מוביל את כל המחקר על תרופות, עדיין כל ילדה וילדה. לקח לי זמן, והיה לי קשה לעשות את הצעד הזה, אני סופר מבינה הורים ומבוגרים שחוששים מזה, אבל בסופו של דבר, אני פשוט עושה את היתרונות מול החסרונות. אני רואה מה המצב, איך ההתנהלות, איך זה נראה, איך הקשיים, מה מצליח לעזור, מה לא. ואם היתרונות פה עולות על החסרונות, אז בהחלט שווה.
את מאמינה נגיד בטיפולים טבעיים, נגיד דיקור סיני שיכול לעזור, או תרופות צמחיות, או כאילו כל הטיפות הצמחיות, את חושבת שזה משהו שיכול לעזור?
אז אני לא הולכת לפי אמונה, אני הולכת לפי מחקרים, בגלל שאני גם חוקרת, ובאמת משתתפת בכל הכנסים בעולם, ואני יכולה להגיד שזה פשוט לא הוכח כעוזר, זאת אומרת, הדוקטורט שלי הוא על תזונה והפרעת קשב, אז הייתי המון בכנסים שקשורים לתוספי תזונה, ואומגה 3, וזום, וכל מיני דברים כאלו למיניהם, ואין מחקרים שמראים שזה עוזר משמעותית, ויש המון מחקרים, וגם אין מחקרים שמראים שאיזושהי דיאטה מסוימת, כמו להוריד סוכר, או חלב, או חיטה, פשוט זה לא נמצא כמספיק יעיל, לצערי, הלוואי, הלוואי שהיינו יכולים, אבל זאת, בסוף, הפרעת קשב, זה לקוט בקולטנים במוח, ששואבים פשוט מהר מדי את הדופמין לתוך התא, והתרופה מה שהיא עושה היא פשוט מסדרת הקולטנים האלה שלא ישבו את זה מהר מדי, זה לא שהתרופה מכניסה דופמין, אז אין לנו איזשהו דג שיכול לסדר את הקולטן הזה.
כן. זה מה שרציתי לשאול בהתחלה, אגב, אם יש דרך לאמן את המוח כדי שלא יהיו לו הפרעות קשב, אבל את אומרת צריך ללמוד לחיות עם זה פשוט.
כן, ויש דברים שעוזרים לאמן, זאת אומרת, עוזרים במידה מסוימת, למשל ספורט, מפריש המון דופמין, למשל מדיטציה או מיינדפולנס, זה הרי השם העברי של זה, זה קשיבות, זאת אומרת, זה מאמן באמת מבנים מוחיים, להיות קשוב ברגע. אלו דברים שהם כן נמצאו כמשפרים תסמינים, לא מעלימים את הפרעת הקשב, אלא משפרים, ואני די מכריחה את כל המטופלים שלי לעשות ספורט מיינדפולנס, אני מודה.
מיינדפולנס, עד עכשיו לא התחברתי. כאילו ספורט אני עושה, לא מצליחה להתחבר למדיטציה.
אז אני אגיד פה שמספיק 2 דקות ביום, אוקיי? לא 5 דקות, לא 10 דקות, לא 15 דקות, 2 דקות ביום.
את מאמינה בזה? בנשימות העמוקות?
זה מחקרי. לא, לא נשימה בהכרח, לא חייב נשימה. יש היום, נגיד, מלא אפליקציות או ביוטיוב כזה, הדרכה של 2 דקות, שזה מאמן אותך להיות קשובה ברגע שאת נמצאת בו. לא חייבת לנשום. ובאמת אלפי מחקרים מראים שתוך 2 חודשים, אם את מתרגלת 2 דקות ביום, מבנים מוחיים, ממש עשו צילומי MRI, מראים לך שהמבנים הקשביים במוח משתנים, אז אי אפשר ותר על המתנה הזאת.
את צוחקת עליי, אני לא ידעתי את זה.
כן, כן, זה מדהים, זה ממש ממש מוכח.
אני חייבת להתחיל לעשות מיינדפולנס, חבר'ה, לרשום לעצמכם הכל, כן? אני know to self mindfulness. גם זה הרבה רשמו לי, אבל אני לא אחת שמתחברת כאילו ל...
אני מבינה אותך, אבל 2 דקות.
2 דקות, אז זהו, 2 דקות אני יכולה לעשות.
את יכולה.
רשמתי לעצמי. למה כל כך קשה לבעלי קשב וריכוז לארגן את הסדר ואת הזמן? למה היום שלי עובר בפלוש? למה הוא עובר בפלוש?
זה מוחי, מאמי. ממש, פה המוח הקדמי שלך, העונה הפרונטלית, יש שם את כל המבנים שקשורים לתפיסת הזמן, והם יותר קטנים. זה ממש משהו שהוא מוחי. יש קושי בתפיסה של הזמן, 5 דקות ושעה, אותו דבר מבחינתך, איחורים, עכשיו גם יש את התפקודים הניהולים, שזה כל הסדר בארגון, שלה להתנהל, להסתדר, לארגן, זה השם השני של הפרעת קשב, קושי בתפקודים ניהולים, אין לך את המנהל הזה בפנים שיושב, את השוטר הזה שאומר, תעשי עכשיו זה, תעשי זה, זאת ההפרעה, זה ממש זה, ולכן צריך ללמוד את זה כמו תינוק, שמלמדים אותו.
כשהייתי סטודנטית, היו לי לצורך העניין 200 דברים לעשות באמת, ואת יודעת, כשאני בזמנו, הסתכלתי לכל הבעיות בעיניים, ולא עשיתי אף אחד מהם. את אומרת, זה גם משהו לגיטימי והגיוני.
בטח, ההימנעות הזו, זה ברור שאת תגיעי למצב הזה, כי אם יש משהו שנורא קשה לך לעשות, אז, ואין, לא נותנים לך כלים, זה כמו שיעורי בית, זה הגיהנום של ילדי הקשב, הם לא יכולים לשבת עכשיו חצי שעה ולהתרכז זה משהו משעמם רצח, וזה לא קשור אליהם, אין להם את הדופמין שיחזיק אותם חצי שעה להתרכז זה משהו משעמם, אז מה הם עושים? הם נמנעים, הם משקרים, הם משתמשים בכל כלי שהם יכולים למצוא לעצמם כדי להתחמק מהדבר הזה, כי הם לא יכולים לעשות אותו, אז אותו דבר רק בייך.
יש מקצועות שהם יותר מתאימים לבעלי קשב וריכוז?
כן, ממש. יום. קודם כל, מה שאת עושה, זאת אומרת, מקצועות שהם יותר דינמיים, יותר עצמאיים, פרילנסרים, כי אתה בעצם, כשאתה עושה משהו שאתה אוהב, עם הפרעת קשב, זו אחת אגב המתנות, שאולי גם מדבר על זה, בהפרעת קשב, שאתה חייב לעשות מה שאתה אוהב, כי אם אתה לא עושה מה שאתה אוהב, אתה אין לך ריכוז בזה, אתה לא מסוגל לעשות את זה. ואז כשאתה עושה את מה שאתה אוהב, שזה הרבה פעמים דברים דינמיים, או בתקשורת, או פשוט התחום עניין שלך, או תחום אומנות, כמו הרבה פעמים יש הרבה תחומי אומנות, אז אתה אף על זה, אתה אפילו בהיפר פוקוס של זה, ואתה ממציא דברים, ובאמת הרבה פרילנסרים ועצמאים, אנשי תקשורת, אומנים, זה גם מקצועות שהם יותר דינמיים, וזזים, ויצירתיים, סטארט-אפים, הרבה. הרבה, כי זה מוח ייחודי, זה מוח שחושב מחוץ לקופסה, זה מוח נדיר.
איזה פרק מפיח תקווה, יא גנובה, וואי, מה את רצינית שאת אומרת לי את זה?
בטח.
את יודעת שהחרדה שלך היה להיות במשרה משרדית, כאילו יום 8-5.
אוי ואי ואי.
כן, זה לא קל לבעלי קשב וריכוז.
לא, לא, לרוב לא.
קרה לך כאילו שמישהו הגיע לך לאבחון, וכאילו אמרת לו, אין לך כלום?
בטח, אפילו הבוקר.
באמת?
ממש הבוקר בדיוק ניהלתי שיחה עם בחור, שבאמת עשה אבחון, ולא נמצא הפרעת קשב, כי לא ראינו שום סימנים בילדות whatsoever, והיום הוא פתח עסק, והוא ככה הסתבך עם עצמו, ואמרנו לו, אנחנו לא ממליצים לך על טיפול תרופתי, אבל כן על ללמוד, לקבל אסטרטגיות, להתנהל יותר טוב עם העסק שלך, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא מוצאים כזה, אין לך כלום, ועכשיו תיתקע עם הקשיים שלך. לפעמים זה יכול להיות, נגיד אולי יותר כיוון של חרדה, או דיכאון, או OCD, או הפרעת אישיות, זאת אומרת, כיוון של הפרעה אחרת, אז בהחלט קורה, אני חייבת לציין שאנחנו מנסים שזה לא יקרה, אנחנו לפני מעבירים שאלון, ומנסים לעשות סינון, לפני שמגיעים לנו לבחון, פשוט כדי שאנשים לא סתם יצטרכו לעבור את התהליך, למרות שנגיד מבחינה כספית, שהרבה מאוד חוששים מזה, יש החזרים, ביטוחים פרטיים והכל, אבל להביא אנשים, כי יש שם חשד להפרעת קשב, אבל כמובן שקורים מקרים, שרק אחרי הרעיון הקליני וכל השלבים, אנחנו מגלים שזה לא זה, אבל זה גם טוב לדעת שאין לך את זה, יש לך משהו אחר, לתת את הכיוון המתאים לטיפול, כי כשאתה מאבחן משהו לא נכון, הטיפול לא יעזור.
וואו, לגמרי. שאלה שנשאלנו עליה גם הרבה, זה נכון שבעלי הפרעות קשב נוטים להיות יותר שליליים, מוטרדים,
גם זה מוחי.
הכל מוחי, הכל מוחי.
זה
נכון, אבל זה לא כאילו מופרך.
זה נכון, כי פה האמיגדלה מאחורה, שהיא אחראית על כל הרגשות, הצד השמאלי שלה, שהוא אחראי על רגשות שליליים, הוא יותר גדול. אז נתחיל מזה שזה מוחי. אחר כך נמשיך מזה שיש יותר קשיים בחיים, אז זה יותר מתסכל. וגם יש קושי לתפוס סיטואציות חברתיות, אז הרבה פעמים גם מפרשים סיטואציות לא נכון, הוא פגע בי, הוא לא אכפת לו ממני, כל מיני דברים, מה, איך הגעת לזה? אבל זאת הפרשנות השגויה של מצבים חברתיים, שהרבה פעמים קורית בהפרעת קשב, בגלל זה גם זה יכול יותר לגרום לקשיים חברתיים ולבדידות ולהצקות, לא אצל כולם, אבל אצל חלק ניכר מילדי הקשב, חשוב לשים לב לזה, אבל מאוד אפשר לעבוד על זה, טיפול התנהגותי מאוד עובד על המחשבות השליליות, יש גם מחשבות אורדניות בהפרעת קשב, כל המוח שלך, כל היום חושב וחושב וחושב ודש, וזה עולה, וקשה להשתיק את כל המחשבות האלה, למרות ששוב, טיפול תרופתי עושה את זה, נותן לך שקט קצת בראש, וגם קשה להירדם, בגלל זה, שזה עוד משהו, כשהישנה, הולך יד ביד עם הפרעת קשב.
נכון, אנחנו גם אוהבים לישון מאוחר ממה שאני,
נכון,
כאילו
זה. נכון, זה גם מוחי, ממש המלטונין, הורמון השינה, הוא מופרש יותר מאוחר, בערך 3 שעות יותר מאוחר, בגלל זה נרדמים כזה, זה אורך 1 בלילה יותר.
לפני שנתקדם לנושא הבא, את יכולה נגיד לתת לנו 3 טיפים, בוא נגיד לסדר וארגון לצורך העניין, לפרודקטיביות, איך אני יכולה לעשות את זה, לא בהכרח עם כדורים,
בטח, בטח, זה באמת גם לא קשור לכדורים כל כך, ויש לי קורס שאני כבר 15 שנה מעבירה אותו כל חודשיים, ומלמדת בדיוק את זה, והדבר הראשון שאני אומרת, זה לא להסתובב עם רשימה, נכון? תמיד אומרים לך,
לא להסתובב עם רשימה,
וזה מה שיעזור לך, לא, זה לא עובד לאנשי הקשב, אני חייבת לציין שדברים שעובדים לאנשים בלי הפרעת קשב, לא עובדים לאנשים עם הפרעת קשב, זה לא אותו הדבר, אז אם עשיתם קורסים לארגון זמן וקשלתם, זה לא בגללכם, זה כנראה בגלל שהקורס לא הותאם, אז פחות להאשים את עצמכם, שזה משהו שמאוד מאפיין לצערי את אנשי הקשב, שמלקים את עצמם כל הזמן, מאשימים את עצמם כל הזמן, וזה באמת לא אשמתכם, זה פשוט כלים שלא הותאמו, אז רשימה היא לא מותאמת, כי מה, אוקיי, יש לי רשימה, אבל היא לא קורית.
את מדברת על רשימה של סדר היום, מה אני צריכה לעשות היום?
כן.
חייב.
אבל יש עוד שלב. אפשר להתחיל עם הרשימה, אבל לא להישאר איתה. אם ממש רוצים להתנהל טוב בחיים, יומן. אוקיי? את הרשימה הזאת מעבירים לתוך היומן. כי הנה רשומה לך משימה, למשל, היום אני אעבוד על הספר. את מתחילת הבוקר, את רואה, הנה רשימה, היום אני עובדת על הספר, אני אעשה רגע קפה, וואי, חברה התקשרה, יום, מסכים, נגמר היום, לא עשית, לא רשמת הספר, מה קרה, מתחילה להשים את עצמך, זה עצלנית, זה לא מסודרת, זה מה שקורה עם רשימות, לעומת זאת, אם את לוקחת את היומן, ומחלקת את אותה משימה, למשימות קטנטנות, זה עוד טיפ שלי אגב, משימה של, ברמה של שעה, גג שעתיים, לא לכתוב את הספר, לא משהו מעבר לשעה, זה למי יש דופמין לזה, ברמה של השעה ומאוד ממוקדת, מאוד מדויקת, אני כותבת היום את הפרק בהפרעות קשב, למרות שזה פרק מאוד גדול אצלך, אז זה לא ייקח שעה, אבל נגיד את ההקדמה לספר, איזשהו משהו שלוקח שעה, ואני עושה את זה היום בין 5-6, אני יודעת שזה הזמן שאני הכי מרוכזת, הכי טוב לי, הכי אין לי משהו אחר לעשות, ויש לי את היומן, ואני רואה שזה הגיע, אז הרבה יותר קל ליישם את זה, וגם אני לא מיישמת את זה, שזה גם בסדר, גם לא חייבים לעמוד בלוז, אז אני מעבירה את זה למקום אחר, אבל אני בשליטה, ואיזושהי שליטה שאני יודעת מתי הדברים קורים, זה גם נורא מפחית טרדות במוח, של, הנה, אני גם שמה לי, שאת כל הזמן מסתובבת עם, יו, הספר, אני צריכה לסיים אותו, אני צריכה לעמוד בדדליין, זה כל הזמן מטריע אותך, אבל אם הדברים יהיו כתובים לך כזה ביומן, תדעי בדיוק מתי את עושה כל דבר, את לא תצטרכי להחזיק את זה בראש ולחשוב על זה, שיו, אני צריכה לסיים את הספר, לא, את יודעת שביום שני את עושה את זה, ביום רביעי את עושה את זה, הכל ככה שמה, וגם אם זה לא בדיוק קורה, את מזיזה את זה למקום שכן, וואו, אז מרגישה הרבה יותר בשליטה, זה לא סתם ברשימה כמשימה ענקית לסיים ספר, אלא זה הרבה יותר מופרד לדברים קטנים, הגיוניים, זה דבר אחד. דבר שני שאני ממליצה זה עזרה, פשוט לקחת ולקבל עזרה. אנשי הקשב ובכלל אנשים לא אוהבים לקבל עזרה וזה טעות, כי דווקא מחקרים מראים לנו שאנשים שהם הכי מצליחנים בעולם הזה, שבדקו מה התכונה מספר אחת שלהם שהביאה אותם להצלחה הזו שלהם, זה שהם יודעים לעזר. זו התכונה מספר אחת, לא זה שהם כישרוניים, חכמים, אדירים, לא יודעת מה, עם התמדה. הם יודעים לעזר, הם יודעים לחלק סמכויות, להעביר סמכויות, לבקש עזרה. אז אם נגיד אני גרועה בבירוקרטיה, או אני לא חוזרת אף פעם ללקוחות שלי, לקחת עוזרת אישית, למשל, לשעתיים ביום, שהיא תעשה את הדבר הזה, לא חייבים לעשות הכל. אם יש דברים שאני ממש גרועה בהם, ויש דברים שפחות טובים בהם בהפרעת קשב, באמת כמו בירוקרטיה, למשל. אז לקחת רואה חשבון, גם אם זה בתשלום, זה דבר שלגמרי יקפיץ אותי, את העסק שלי, את כל המקום שאני נמצאת פה, אם אני ידע לחלק את הדברים שאני פחות טובה בהם, לאנשים אחרים, זה יכול להיות אפילו גם אוכל, אוקיי? שזה גם אישו בהפרעת קשב, התזונה, לא אוכלים, שוכחים לאכול, מנשנשים כל היום, כל הדברים כאלה, אוכלים לא בריא. אז גם,
נכון, נגיע לזה.
כן, אז גם שם, לקחת שפית, אמא, סבתא, מקום שאפשר לקנות אוכל, זאת אומרת, לא להיתקע עם הקושי לבד, גם הורים, תעזרו הרבה יותר לילדי הקשב שלכם, הם צריכים את זה, למשל התארגנות בוקר וערב, זה דבר שנורא קשה לילדים עם הפרעות קשב, אל תזרקו אותם שם, יאללה, לך תתארגן, הם לא יכולים, הם צריכים עזרה, הם צריכים שלבו אותם, עזרה.
רשתות חברתיות נגיד זה משהו שהוא מאוד שואב.
נכון.
יש לך טיפ לאיך להימנע מלהישב לרשתות החברתיות, כי זה גם משהו שהוא מאוד מחבל בפרודקטיביות.
מאוד.
התראות והכניסה לטיקטוק ולאינסטגרם.
וואי, ממש ממש וואי, אני מדברת על זה בערך שעתיים בקורס שלי, אבל אני אתן פה את הדברים החשובים. קודם כל, צריך לדעת שזה יותר מכר אנשים וילדים עם הפרעות קשב, כי זה מפריש דופמין, מסכים. ובמיוחד רשתות חברתיות שכל הזמן מתחלפות, כל הזמן גירויים, ומי שם לי לייק, ומי אלה פוסט, מאוד דינמי. אז אנשים עם הפרעות קשב יותר נמשכים למסכים, וממש אפשר להתייחס לזה כאל סוג של התמכרות. עכשיו, מה אתה עושה בהתמכרות? אתה לא משאיר בן אדם אלכוהוליסט, אתה לא משאיר אותו עכשיו עם בקבוקי אלכוהול בבית, נכון? אתה מוציא אותם, שם אותם בארון האולון, לא יודעת מה. אז גם בעניין הזה, אפשר בהחלט להשתמש באפליקציות שחוסמות אותך. זאת אומרת, הם לא...
וואו, זה מפחיד אותי ברמות.
נכון, אני יודעת, אבל צריך להתייחס, צריך להסתכל על זה כמו שזה. כמו שממש, לא היינו משאירים חתולים משמנת, כמו שאומרים. אז עכשיו, זה לא לכל היום, כן? נגיד את מגדירה באפליקציה, בין 9-11, אני רוצה לשאת על הספר שלי, רושמת באפליקציה, אל תתני להיכנס לפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, מה שזה לא יהיה. וזהו, ואז את לא יכולה, את לא יכולה להיכנס, האפליקציה לא נותנת לך, עכשיו בהתחלה באמת, יש תסמיני גמילה.
אמא, איזה פחד.
כן, ממש תסמיני גמילה. אבל...
אם זה יחסום אותי מהאינסטגרם פתאום.
אבל רק לשעתיים, או לשעה, ובהתחלה את אכן תירדי כנראה.
תשמעי, אני באינסטגרם, שרלי, אני כאילו יכולה לגלול עד 2 בלילה ככה עם המסך, משהו כאילו לא נורמלי.
אני יודעת, אני צריכה לראות מה אני עושה לבן זוג שלי, אני תולשת ממנו את טלפון, כמו שתולשים ילדים בני 11, וכוח מושכת.
מתי את מסיימת עם הטלפון? כאילו נגיד את, לפני שאתה הולך לישון, מתי הטלפון עצמה אותו בצד כבר?
טוב, אני לא דוגמה, כי שוב, אין לי הפרעות קשב, וההתייחסות צריכה להיות שונה, אז אני משתדלת ככה שעה לפני שההליכה לישון, שלא יהיה מסך. כן, כי זה פוגע גם בשינה, באיכות של השינה, בהירדמות.
המסך של הטלפון?
כן, כן, אבל שוב, אמרתי, זה אני, הבן זוג שלי, דקה לפני שהוא הולך לישון, אני, וגם בשעה מסוימת, אחרת הוא גם ילד 3 בלילה, לא משנה שהבן אדם מהנדס והכל, ואבא וזה, אין, זה ממכר, וצריך להתייחס לזה, ממש בצורה הזאת, ויש גם עוד דברים, למשל, להוריד התראות, זה נורא חשוב, לעבור לכל האפליקציות, ולהוריד את ההתראות, אתם לא באמת חייבים לדעת מתי מישהו שלח לכם הודעה במסנג'ר, או מתי מישהו העלה פוסט, אתם לא צריכים את זה. כנ"ל בכלל הטלפון, גם וואטסאפ, לשים יותר על שקט, לשים יותר בארכיון, להשתיק קבוצות, זאת אומרת, לעשות עבודה שהיא טכנית, זה לא עניין שהוא נפשי, זה עניין שהוא פשוט ממכר, ולכן אתם צריכים לעשות התאמה של הסביבה הטלפונית שלכם, כדי שתעזור לכם.
אז אפרופו ממכר, בואו נדבר על פיתוח הרגלים בריאים.
יאללה.
אצלך בקליניקה, במקרה, דיברתי איתך על ההרגלים הנוראים שלי בכל הקשור לתזונה.
נכון.
מי שלא יודע, אני... צורכת המון סוכר, אני לא אוכלת בדיוק מסודר, אני אוכלת מאוד מאוחר בלילה, כבר מארגן, אני יכולה לאכול ארוחת ערב ב-10 בלילה. וגם עד שאני מעכלת וזה. כשדיברתי איתך על זה, פשוט שלפת לי ספר, שכתבת גם בנושא תזונה. האם יש קשר בין תזונה לבין קשב?
וואו. זה נושא אהוב עליי, כי זה נושא הדוקטורט שלי. ובאמת שהתחלתי איתו, אז אף אחד בכלל לא ידע שום דבר על התחום הזה, בקושי מחקרים בתחום הזה. והיום, כבר יותר מעשור, אנחנו יודעים, א', שיש פי 2 סיכון להשמנה בהפרעת קשב, ופי 4 סיכון לפתח הפרעת אכילה קלינית באשר היא. וגם אם אין לנו את אלו, אז הרגלי האכילה הם הרבה פחות בריאים. גם נמשכים למאכלים פחות בריאים, יותר חטיפים, ממתקים, שטויות.
ג'אנקים, וואי.
ג'אנק פוד, פאסט פוד ממש. וגם הסדר יום של האכילה, זאת אומרת, או ששוכחים לאכול מיליון שעות, פתאום מגיעים לערב, מתים מרעב, נופלים על כל המקרר, או שמנשנשים, כל היום מנשנשים, מנשנשים.
אני המנשנשים. אני במחנה של המנשנשים במהלך כל היום.
מחנה חמוד, אני חייבת לציין פעם אחת, מישהי סיפרה לי שהיא בטעות נשנשה את האוכל של החתול.
וואו, איזה
רמה. לא שמים לב, לא שמים לב. אוכלים עם העיניים.
זה רמה גבוהה של...
כן, אבל זה קורה, את לא מבינה, זה דברים קורים לאנשים. מישהי ישבה במסעדה, שתתה את הנר בטעות. לקחה את היד.
חלס.
כאילו, פשוט זה החוסר קשב. והאימפולסיביות, אתה רואה משהו, לא משנה, אתה רעב, לא רעב, גם יש קושי בהבנה של הרעב והסובע. אתה לא בהכרח מבין מתי אתה רעב, מתי אתה שבע. ממש צריך ללמד את זה. במיוחד ילדים, מתי אתה רעב ומתי אתה שבע. עכשיו, כל הדוקטורט שלי, באמת חצי ממנו גילה את הבעיה, אבל החצי השני ממש מצא פתרון, כי, וזה גם הספר שלי, תזונה קשובה באמת, שהראיתי לך, זה ממש הפתרון, כי אם אתה תלך לדיאטנית, והיא תיתן לך תפריט, זה לא שווה כלום לבן אדם עם הפרעת קשב. אגב, בגלל זה גם מאוד חשוב, כל איש מקצוע שאתם הולכים, שיבין בהפרעת קשב, אני ממש מעבירה קורסים למטפלים בכל הסוגים, אפילו תזונאיות, כי אם אתה הולך לתזונאית, לדיאטנית, ונותן לך תפריט, אתה לא תעשה אותו אם יש לך הפרעת קשב, סבבה, כתוב, תאכל את זה, את זה, את זה ואת זה, זה כלום, איך אני אשם את זה? אז ממש צריך ללמוד איך עושים את זה מבחינה התנהגותית, ויש כל מיני כללים, כמו למשל הנושא של נגישות, זה כלל מאוד חשוב בהפרעת קשב. מה שרואים, אוכלים, אני בכלל, כל המחקר שלי התחיל מהבן זוג המסכן שלי, שאני עושה עליו את כל המחקרים הראשוניים, שהוא כל הזמן היה טוחן פיתות עם חומוס. כל הזמן, הבן אדם היה מכור לפיתות עם חומוס, היה מגיע הביתה, אני כזה כל היום עמלתי, עשיתי קציצות, אורץ וזה, פותח את המקרר, יורד על החומוס והפיתות, וזהו. ואז יום אחד עשיתי קנייה כזה, והחומוס התחבא מאחוריה, הוא לא ראה את החומוס, פתאום אני רואה אותו מנשנש מהקציצות שהכנתי, ואז פשוט בימים הבאים התחלתי להחביא את החומוס מכוון, או לחלופין לשכוח לקנות אותו, והבן אדם נגמל מהחומוס בלי שהוא בכלל שם לב, כי הוא לא ראה אותו, זה העניין, מה שלא רואים לא אוכלים, מה שרואים אוכלים, ואם הורים זה אפילו עוד יותר קל, מה שאתם תגישו לילדים שלכם, אני כל היום חותכת לבנות שלי פלטות פירות, ירקות, הם בכלל לא שמו, הם נשנשות את זה בלי לשים לב בכלל מה הם אוכלות, וזה מה שהם אוכלות, אז מה שמוגש, מה שרואים, צדרו את המקרר אחרת, אוקיי, גשו למקרר עכשיו, כל הפירות והירקות להוציא מהמגירה הסודית למטה במקרר למדף העליון שלכם, שימו כזה עגבניות שרים, לפפונים קטנים, ואת כל הפשטידות, עוגות, כל מה שאתם לא רוצים, אותם תחביאו. ממש, נגיד ארון הממתקים אצלנו, אין לו מגירת ממתקים, יש לנו ארון בגובה 70-200 אלף מטר, צריך לטפס אליו, לעשות כל מיני דברים כדי להגיע אליו, לפתוח אותו, זה מפחית משמעותית את צריכת הג'אן, כי לא רואים, כי זה לא נגיש, אני לא אומרת שלא יהיה. פחות נגיש.
בוא נגיד אנשים שמכורים לסוכר. את מאמינה בשמות קוד, אברמסון, מכונות גמילה, היפנוזה אפילו לצורך העניין?
לא, אני פשוט, אני לא אוהבת דברים קיצוניים בגישה שלי. אני, א', אני אוהבת שהחיים יהיו כיפים, ולהימנע מסוכר לגמרי זה, לא יודעת, זה לא נראה לי כיף. וגם שוב, אין מחקרים שמראים שם, אתה תוריד סוכר, אז זה יעזור לך מפרט קשב, אז גם אין נכח לעשות את זה בהקשר של הפרט קשב. ואני בגישה שלי, אני לא אוהבת להגביל, אני אוהבת כזה לתת, ליהנות מכל העולמות, ופשוט ללמוד איך להתנהל עם זה. זאת הגישה שלי, יש אנשים שיש להם גישה אחרת, אולי יותר מגבילנית.
יכולה לתת לנו כמה הרגלים בריאים, שממש שזורים בשגרה שלך?
וואו. שלי או עבור אנשי הקשב?
שלך ועבור אנשי הקשב.
אוקיי, אז ספורט. דיברנו על זה קצת מקודם. צר לי. אי אפשר לוותר על המתנה הזאת. זה אחרי תרופות, זה מקום שני, כמפחית תסמיני הקשב. מקום שני.
יואו, לא ידעתי את זה. אומייגד.
אי אפשר יותר על הדבר הזה, ומספיק 20 דקות ביום, אוקיי? לא צריך ללכת לקיצוניות, בכלל לא אוהבת קיצוניות. 20 דקות ביום, צאו להליכה עם חברה, לא יודעת, תמצאו איזה מאמן כושר כיפי, לכו לרקוד זומבה, כאילו איזה משהו שכיף לכם יחסית לעשות בספורט, יש 300 סוגי ספורט.
ממש, היום יש כל כך הרבה סוגים, זה גם נכון.
ממש, תמצאו איזה משהו, יוגה, כל דבר. 20 דקות ביום, מספיק, אפשר גם, עכשיו, כדי לפתח הרגל בעצם, אולי חשוב להגיד את זה, כי אני גם מלמדת איך לפתח הרגלים, אז אנחנו צריכים בעצם לראות שלושה דברים כדי לפתח הרגל. דבר ראשון, צריך שיהיה סימן להתחיל את ההרגל. זה לא ננחת עליי, למרות שאני עושה ספורט כל החיים שלי, ממש מגיל אפס אני עושה ספורט, אף פעם לא יבוא לי לצאת לריצה. וואי, איך בא לי לצאת לריצה היום? לא, זה לא קורה. לא בא לי, בא לי לשבת על הספה ולראות נטפליקס, זה הרבה יותר מה שבא לי, או לאכול פופקורן, לא יודעת מה. אבל אם יש לי סימן, שנגיד, כל יום שני וחמישי, אני יוצאת לריצה בשבע עם חברה שלי, הגיע יום שני בשבע, זה הסימן, אני יוצאת. אבל, אז זה דבר אחד, סימן. ואז באה הפעולה עצמה שהיא הרגל, והדבר השלישי שחייב לקרות כדי שאנחנו נפתח הרגל, זה תגמול. אם אין לי איזשהו תגמול בסיום ההרגל, הוא לא יחזיק מעמד לאורך זמן. אם אני סובלת רצח עכשיו באימון, וגם אחרי בא לי למות, זה לא יחזיק לאורך זמן. אני צריכה או להרגיש את הדופמין במהלך האימון, או נגיד בסוף האימון לקבוע לשבת עם החברה לקפה, ואז יש לי כזה את הדבר הזה. זאת אומרת, משהו צריך להיות פה איזשהו תגמול. ואז אחרי שאני מנסה את זה ככה חודש חודשיים, ועם הסימן והתגמול, אז בהחלט אפשר לאמץ הרגלים, או להיפטר מהרגלים.
לראות תוצאות של חיתוב זה התגמול.
נכון?
אני אומרת לך, אני בתקופות שהתאמנתי, התגמול שלי היה לראות אותי בריאה וחזקה, הייתי חזקה.
נכון,
זה התגמול הכי חזק.
נכון, אבל לפעמים, בגלל את צעירה, אבל לפעמים זה לוקח זמן עד שאתה רואה את התגמול הזה שלה, או חיתוב, או חיזוק. ואז תעשו לעצמכם איזה שהם תגמולי ביניים, נגיד זה גם מאוד תקף בדיאטה. הנה, אכלתי שבוע שלם בריא, אבל וואלה, לא רזיתי את העשרה קילו שלי. אז צריך למצוא שם איזשהו תגמול אחר, נגיד בגלל זה בצונה, אני תמיד אומרת, תאכלו את מה שאתם אוהבים, טעים לכם וכיף לכם, אתם לא תחזקו מעמד פה עם תפריט של כף, גבינה, 1% שומן ולחם קל, אם אתם לא אוהבים את זה. זה לא יחזיק יותר משבוע, אתם לא תראו שרזיתם, הלך. אז אפשר בהחלט לקחת, לא יודעת מה, טורטיה, ולשים בה גבינה צהובה 9%, בטוסטר עם ירקות, ווואי, איזה ארוחה כיפית. אז יש לי פה את, נגיד, תגמול שלי. אז תמיד תראו שיש שם איזשהו תגמול.
וואי, יש לי את השאלה הכי לא קשורה בארץ.
יאללה.
עשית כאילו, את מאמינה בכל, נגיד, ניקוי רעלים של מיצים ודברים כאלה, עשית אותם?
לא.
לא, אוקיי.
שוב, באמת, באמת בגלל המקום שאני פחות הולכת לקיצוניות, אני משלבת בסוף הכל בחיים, ואני גם קשה לי עם דברים שלי להימנע ולעשור. אני באופן כללי, גם על הבנות שלי, כאילו, פחות אוסרת עונשים. אגב, לרוב גם, עם ילדי הקשב זה לא עובד, ענייני איסורים, עונשים, להפך, הם צריכים הרבה יותר חיזוקים, הרבה יותר להרחיב את הגומייה, לתת להם יותר, מה שנקרא, מרחב, יותר מקום ליצירתיות ולדברים שלהם, מאשר לקבע אותם בתוך איזשהו משהו.
עוד משהו לא קשור. את מכירה את אדל בספלוב?
כן.
אז נגיד, היא אמרה באיזה רעיון שהיא נותנת לילדה המקסימה שלה, היא נותנת לה כאילו לאכול מה שבא מבחינת חטיפים. היו ביקורות לפה ולכאן, כאילו תגובות טובות ותגובות פחות טובות. מה את נגיד חושבת על זה?
אז זה מתחבר למה שאמרתי על נגישות. זאת אומרת, זה שאני אומרת לא להגביל, זה לא אומר שצריך להנגיש שם את כל החטיפים. כי כמו שההורים אומרים לי, אנחנו באים הביתה, הילד חיסל את כל הפטיבר מהצינצנט. אמרתי, מאיפה הצינצנט ישבה?
אני הילד, נראה לי.
אז הצינצנט השקופה עם הפטיבר ישבה על השיש. הוא חוזר מבית ספר, וורד, זה ברור שהוא יאכל את זה, וזה לא רק ילד, זה גם מבוגר. אז למה לעשות את זה? בואו, הרי זה לא בריא, אוקיי? אנחנו רוצים בכל זאת שילדים שלנו יאכלו בריא. אז אם אני אנגיש להם כל היום ממתקים וחטיפים, וזה מה שהם יאכלו, זה גם היה לא טוב, זה מתחבר לעניין של הנגשה. וילדים יאכלו מה שתגישו להם, תביאו להם, עכשיו הבטיח, הטוחים ודם בולגרית, הם יעופו על זה, הם ימותו על זה, הם לא באמת צריכים את הבמבה והשוקולד, זה לא מה שעושה להם את זה, אבל העניין זה מה שאתה מביא, מה שאתה מנגיש, זה בהחלט צריך לעשות שם סדר, זה גם התפקיד שלנו כהורים.
שירלי, היה לי הכבוד לארח אותך.
יואו.
ואני אוהבת אותך, ואת ממש עזרת לי. ויש משהו שאת רוצה להגיד לסיכום, לאנשי הקשב?
וואו. טוב, קודם כל גם לי היה ממש כיף, ותודה על האירוח. ואני בעיקר רוצה להגיד לאנשי וילדי הקשב, שידעו שיש להם פה הפרעת קשב, ושהיא גורמת לכל מיני התנהגויות, זה לא נגרם מעצלנות, ולא נגרם מחוסר מוטיבציה, ולא נגרם מזה שאתם לא מתאמצים מספיק, או כל מיני דברים שאמרו עליכם, או אתם אמרתם לעצמכם, כדי לנסות להסביר לעצמכם את ההתנהגות שלכם, זה פשוט הפרעת הקשב, ואם אתם תסתכלו עליה בעיניים, תכירו אותה, תתיידדו איתה, תטפלו בה, אתם יכולים לחיות חיים מדהימים, אנחנו לא דיברנו על כל היתרונות, אולי קצת דיברנו בהקשר של המקצועות, אבל יש שם כל כך הרבה יצירתיות, ומוח מיוחד, וספונטניות, וזרימה, והומור, וכיפיות, אני רק עובדת חיה חברה של אנשים מפרות קשב, כי הם מדהימים, באמת, הם כל כך מיוחדים ומדליקים, אז זה המסר העיקרי שלי.
האמת שנכנסתי לפגישה איתך, הייתי טיפה במות של הלקאה עצמית, על כל התכונות האלה שבאמת יש לי. כמו שאמרתי, איך דחיינות, סדר וארגון, ואת באת ומנית לי את כל היתרונות, שלא ידעתי שקיימים לבעלי קשב וריכוז. Mm-hmm. ומה זה כאילו יצאתי ממך באורות? זה כאילו, זה משמח לדעת. נכון. שיש גם את הצד הזה.
וממש רואים את זה עלייך.
אוי, די, מספיק, שירלי. 5 ספרים, השראה שלי.
ספר בגיל 26.
די. חברים, תודה רבה שהזנתם. כל הפרקים של הפודקאסט צמינים להזנה בספוטיפיי, אפל פודקאסטים, יוטיוב וכל פלטפורמה שיש בה פודקאסטים. תודה רבה לשירלי הרשקו, ותודה שהזנתם.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.